Shalom Ubracha. Amoud Elef Mea Ushmonesre. Sefer Yov. Perek Alef. Pasuk Alef. Ishaya. Beret Utz. Yov Shemo. והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. מסקנה, הוא חטא או לא?
לא.
לא חטא. בסדר?
תם.
תם? ירא אלוהים, שר מרע. זה אדם שלא חטא. כלומר, כל פרשנות של הספר, למה אני אומר את זה? כל פרשנות של הספר שתחפש חטאים ליוב, טועה. לא ייתכן שהוא חטא.
אבל הוא היה תם.
אז מה אם הוא היה תם?
שלם.
תם זה שלם?
שלם?
כן. בתום לבבי, הוא ניגן שם, כן? לא אידיוט. תם. יעקב איש תם. עכשיו. כן, אסור מרע זה נקיות הנפש, נקיות הלב, שאפילו נטייה אל הרע אין לו. כן?
אבל הוא כבר היה ברמה של אברהם אבינו אחרי עקידה, משום שאז ו...
ירא אלוהים, כן. אתה ידעתי כי אלוהים אתה. אז אתה אומר שהוא כבר אפילו הגיע לדרגת אברהם אבינו.
לפי זה.
לפי זה כן, נכון? כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, והוא כתוב עליו, סם, ככה עוד לפני שעבר כל דבר, שהוא ירא אלוהים. נו, אז מבחינת יראה, אז ודאי שהוא היה גדול.
לפני זה, יש כמה דעות, אם זה הסיפור הזה, כאילו היה באמת או לא היה.
מה לא משנה אם הוא היה אולי?
לא, אני אומר, אבל...
מה?
יש כמה דעות
שאולי? יש כ-10 דעות במסכת בבא בתרא, מתי חי יוב. אחת מהדעות השונות זה שיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. מה? יש דעה כזאת. עכשיו, מה זה כל הדעות שם? אנחנו נלמד מתוך הלימוד מדוע הציבו את יוב איפה שהציבו אותו. כן? במיוחד הדעה האחרונה שם היא המוזרה ביותר בגמרא, שמעולה בבל היה, משווה גולה היה, ובית מדרשו בטבריה. יש דעה כזאת, יוב משווה הגולה היה ובית מדרשו בטבריה. זה ברור שזה לא ייתכן מבחינה היסטורית בכלל. מכמה סיבות, אבל ככה היא מובא בגמרא. והשאלה היא למה הגמרא כל כך רצתה שהוא יהיה משווה גולה ושיהיה בית מדרשו בטבריה. זה גם דומה, אבל זה לא מספיק, מה? זה בגלל שזה רמז. יש משהו מהותי ביוב שגורם שאנחנו נגיד שהוא היה משווה גולה ושבית מדרשו בטבריה. יש מי שאומר שאברהם, שהוא הבן דורו של אברהם, יש מי שאומר שבן דורו של יעקב, יש מי שאומר שבן דורו של משה, או בימי השופטים, כן? או בימי אחשוורוש, כן? יש כל מיני פירושים, וגם שלא היה ולא נברא. עכשיו, מבחינה היסטורית, השם איוב הוא כנראה קדום מאוד, זאת אומרת, יש בספרות הכנענית העתיקה תיאורים של אדם בשם איוב, ושהאדם הזה סבל, כתוב, זה, לא, זה גם בסיפור החיצונית, כן? וגם הוא מוזכר בספר יחזקאל. יוב, נוח ודניאל לא יצילו. כן, מה זה יוב, נוח ודניאל? נוח קדום, זה ידוע, נכון? יוב, קדום גם כן, נכון? מי זה דניאל? שמה זה דניאל בלי יוד. לא עם יוד, כמו בספר דניאל, אלא דניאל בלי יוד.
דניאל.
דניאל היה... גיבור קדום שמוזכר במפורש בספרות הכנענית בשם דניאל. זאת אומרת שמדובר על אנשים קדמונים, יוב, נוח ודניאל, הם אנשים ממקדם. אז מה זה לא היה ולא נברא? היה ונברא. אבל כל מה שנברא זה היה רק כדי לשמש למשל. כלומר, אלא משל היה. כלומר, לא שלא היה ולא נברא, לא היה ונברא, אלא כדי שיהיה משל לדורות הבאים. החיים שלו הם משל, כן. אגב, הרמב״ם אומר, אחד הדברים שמוכיחים לכאורה שהוא באמת היה משל, זה שלא יודעים מתי הוא חי. אבל יש, סבא שלי אמר לי, רואים שכל כך הרבה קטסטרופות, זה לא יכול להיות. כן, רק הפצצת אטום חסרה שם. כן, מה אתה אומר?
האם הכלל שכל מילה וכל עוד שלא צריכה לא מוכירה,
צורה למה לא? לפחות הכובנים יש להניח שהמחבר דייק במה שהוא אומר. הוא לא סתם מדבר, נכון? מה אתה אומר?
נכון שיש אנשים מסוימים שקוראים איוב עדיין? קוראים לאנשים מסוימים איוב? אפשר להראות
שקוראים איוב? איוב, איוב, כן, איוב. זה שם ערבי ידוע. למה לא? למה לא? יש אחד מבני יששכר שקוראים לו איוב, יוד וב בית. נכון. ויש גם מי שכתב, רש"י כותב, שיוב הוא יובב בן זרח מבצרה. יובב זה יוב. רבי אברהם בן עזרא אומר, האומר שהוא יובב בן זרח מבצרה, שמה בחלום ראה זה. רבי אברהם בן עזרא אומר, האומר שהוא יובב בן זרח, שמה בחלום ראה זה. כן, יורדת. מה אתה אומר?
עוץ זה גם בשם התורה, בן של...
עוץ, כן. יש כמה אנשים בתורה שנקראים בשם עוץ. כן? אחד מבני נועה, מבני שם, נקרא עוץ. ואחד מבני נחור נקרא עוץ. כן? וכתוב בספר מגילת איכה, סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. כן? אז מה זה עוץ? זה אחד מערי אדום על כל פנים. כן? האדומי ישבו בעוץ. זאת אומרת שייתכן ואחד המפרשים של איוב, ראיתי באחד כתב במאה ה-19 פירוש של איוב, אומר שכל איוב ואליפז וכל החברה האלה הם אדומיים באמת.
גם
איוב
לא...
אדומי.
אין שום כוחה שהוא יהודי כאן, נכון?
ברור שהוא גוי. לפי הפשט הוא גוי. איוב. ודאי שהוא גוי. הוא לא יהודי. מה?
לא, זה לא ברור.
מה
זה ברור שזה
הוא גוי? תגיד לי, אם הוא יהודי, איך הוא עושה משתה כל שבעת ימים וכו'? מה עם המקדש? אסור להקים מחוץ למקדש. נכון? חוץ זה הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שהיה גוי.
גם אברהם עשה משתה.
לא, אבל איך הוא עושה את הקורבנות? תלוי בתי הוא חי. אם הוא חי בימי האבות, אז ברור שהוא לא יהודי. אז מי הוא? הוא אברהם, יצחק או יעקב, תגיד לי. נכון? אם הוא חי בימי משה, אותו דבר, מה?
מה הדבר הזאת האלה שמדברים על איזה תקופה הוא חי?
נו.
אם הוא עושים כל אחד התקופה של הספר למישהו אחר?
ודאי.
פה יש סתירת אימהות. משום שאם הוא לא יהודי, איך הוא הגיע לרמה כזאת של הבנת הבריאה
וקרבה
לבורא עולם, או שזה רק חלקו של אימהות?
מניין לך? שנייה. אתה שואל שאלה על התנ"ך מהסברה שלך. מהי דעת התורה באיזשהו נושא? אנחנו לומדים את התורה כדי לדעת. אם התורה אומרת שגוי יכול להגיע למה שאיוב הגיע, אז סימן שזה אפשרי. מעידני עלי שמיים, כתוב בתנא דבידיהו, מעידני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי מעשיו. נכון? אז למה שאיוב לא יגיע לכל המעלות האלה? מה הבעיה שלך?
בכל ההיסטוריה,
מה זה לא היה? עובדה, איוב!
הפוך, למה דווקא לקחו גוי כדוגמה? חוץ מההיסטוריה.
למה לקחו איוב כדוגמה? למה לקחו גוי?
זה בדיוק מה שרצו להיות. זה הרי גוי,
שורה, רוח הקודש. זה לא ברור שזה רק זה. יש הרבה, תראו, אנחנו פה נוגעים בהרבה מאוד שאלות. אנחנו לא נענה על כולם ביחד. יש סיבה למה לקחו גוי, כן? אחד הדברים שאתה יכול להגיד זה בגלל שזה מסר אוניברסלי, שאלת הסבל היא שאלה אוניברסלית, אבל זה לא מספיק. יש קצת יותר מזה. אבל עוד תשובה שנייה, היא לא התשובה האחרונה, אבל נתחיל עם זה, שכל מה שאירע לאיוב, אירע לציון, כן? אז אני לא אומר. לכן צריך שזה יהיה גוי, כדי שכמו שזה אירע לציון. כן? אבל זה לא מספיק. על כל פנים, ברור שהאיש הזה, אני חוזר פה למה שיש לנו ללמוד מהפסוק הראשון, מעולם לא חטא, כי אם הוא היה חוטא, מה? השאלה היא ככה, כשבאו עליו האיסורים, זה היה אחרי חטא או לא? היה אחרי חטא? לפני כן, היה לו חטא לפני האיסורים או לא? שנייה, לפני האיסורים, אני שואל, לא לפני
חטא.
לפני האיסורים לא היה לו חטא, ברור. האם היה לו חטא אחר כך? אינני יודע, זה גם כן צריך לבדוק. אבל לכל פנים ברור שהייסורים לא באו עליו מפני החטא. כי אם היה בא מפני החטא, אז לא היה צריך את כל ספר איוב. היינו אומרים, הנה, מגיע לך. זה פשוט מאוד. גמרנו. שלום על ישראל, שלום על הספר הבא. אז אם כן מדובר על אדם שמתייסר ללא חטא. יש לנו ביטוי בגמרא בשבת, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא עוון. נכון? אז זה סותר את ספר איוב.
כמה פעמים זה קשה לי, זה הגדרה, כן, למה? זאת אומרת, כל אחד מת, אז זאת אומרת שתמיד יש לו חטא, אז אני חייב רק למצוא צדיק אחד שבכלל, אז מה, אליהו עלה לשמיים, אז הוא לא עשה שום חטאים?
יכול להיות שלא?
אני רוצה למצוא אחד שלא נפטר, ואז אני יודע שהוא לא עשה חטאים.
לא, לא כתוב, לא נאמר
מה?
לא נאמר
שם ייסורים של מי? ייסורים של מי? משהו שכל ייסורים זה בגלל אבון, ככה משמע מהגמרא, נכון?
לא נאמר ייסורים של מי ואבון של מי, אני... מישהו, אדם אחד יכול להיות מאוד בסדר, אז...
נו?
או שהדור
חטא,
ובן אדם אחד...
יפה, כלומר, יכול להיות שזה לא הוא, אלא הדור. כן, יכול להיות. אני רק אומר שלכאורה יש פה סתירה בין הגלוי מספר איוב לבין מה שנאמר בתלמוד, ואז אנחנו צריכים כבר להתחיל לתת תשובות, כמו שמה שאת מנסה לתת עכשיו. מקובל? בסדר. עכשיו, תסתכלו לרגע אחד בעמוד 1144. מה? פרק למד ב', כמובן, פרק למד ב', פסוק א', וישבטו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. ואיוב נתן נאום שלם שבו הוא מסביר שאין לו חטא, שהוא צדיק. ויחר אף אליהו בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם. באיוב חרה אפו. למה הוא מתעצבן על איוב? על צדקו נפשו מאלוהים. מה אתה אומר, שאתה יותר צדיק? אתה צדיק לפני השם. אז מה מתקבל? מה הרושם? שאליהו חושב שאיוב מה?
חטא.
פסוק 3. ובשלושת רעיו חרה אפו, על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. שמעו שאיוב רשע. אז סימן שלפי דעתו איוב צדיק ולא חטא. אז יש פה בעיה. איך אליהו פותר את הבעיה? כלומר, ברור שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יקה את איוב בלי אבון, וברור באותה המידה שאין אבון באיוב. כן? כלומר, זה נקודת המוצא. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את זה בצורה פשטנית. כן, נגיד, ברור שקרה מה שקרה בגלל אבונות, מצד שני, אי אפשר להצביע על אבון של איוב. כן? זה ריבוע המעגל שאנחנו צריכים לפתור בספר הזה. זאת אומרת, שאלת הסבל פה נשאלה בכל התוקף שלה. היה מאוד קל לקחת מישהו שחטא ולהגיד שהגיעו לו ייסורים בגלל חטא. ואנחנו רואים שזה לא כך. והשאלה איפה הצדק?
הוא היה יהודי?
אומרים של אהבה לא...
יש אומרים שכן. כן, מה אתה אומר?
אומרים של אהבה לא פותחת אני לא יודעים?
ייסורים של אהבה. אז השאלה אם יש דבר כזה או לא. זה מחלוקת. הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהמושג ייסורין של אהבה, שאתה מדבר עליו, ייסורין של אהבה, אני מסביר, ייסורין שהקדוש ברוך הוא שולח על אדם שלא חייך בכלום, אבל בגלל אהבת השם אותו, אז הוא נותן לו ייסורין. למה? כדי להרבות שכרו בעולם הבא וכל מיני דברים כאלה. כן, אז הרמב״ם כותב, שהמושג ייסורין, מה?
אשר
תייסרנו ים, מתורתת למדינו. אז הרמב״ם כותב שהמושג ייסורין של אהבה אינו מופיע בתורה, וגם לא בנביאים, ולא בכתובים, ולא במשנה, אלא קצת מרבותינו בתלמוד. לא, קצת רבותינו בתלמוד. עכשיו, אם כן, והרמב״ם דוחה את זה, אינו מקבל את זה כמסקנה, כי הוא מקבל, הגרסה שלו במסכת שבת, זה שאין מיטה בלא חטא ולא ייסורין בלא עוון. כלומר, המושג של ייסורין של אהבה איננו פותר את הבעיה לדעת הרמב״ם. לדעת רבינו סעדיה גאון כן. רבינו סעדיה גאון כן אומר שיש ייסורים של אהבה, אוקיי? אבל גם רב סעדיה גאון כתב ספר פירוש על איוב. אוקיי? מה אתה אומר?
יש עוד מוות שאנחנו
לא יודעים יותר ביום,
אבל יש יותר מרב
מגלה, מישהו סתם. מישהו סתם
להביא את מילה מגדלת. מישהו המשעיה, נו? מילה מגדלת את תינוקו.
נו, אז מה?
הוא אמר, אתה זוכר שרבו את הסתם, לא, יותר כבר ליד האש, זה יותר לקחת.
נכון, נו, אז מה?
לא, יש עוד מאוד, לא, נמצא לפסול, אבל לא על הספר איוב, אבל הפסול שבלא אבון לא חטא,
כן.
אבל יש כזה דבר.
לכאורה, כן? יש גם פסוק ויש נספה בלא משפט. מה עושים עם זה, נכון? אז זה כבר ניסיון לפתור, כן? אז השאלה, אבל אין מיטה בלא חטא, בכל זאת. כן, כן.
למה בכלל התנ"ך
להעלות
אותם כאלה? זאת אומרת, אפשר להשאיר את הדברים במישור התיאורטי, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אבל פה בעצם
התנ"ך
מעמיד אותנו
בפני דילמה
בחיים.
האיש
צדיק,
כמו שהרב
אמר.
נכון.
בכל זאת הוא צודק.
כלומר, למה התנ"ך מגלה את הקלפים שלו?
לא, כי הוא מגלה את הקלפים
פה. כי אם אתה לא תשאל את זה, ישאלו את זה בכל זאת.
תמיד אתה יכול להגיד, כמו שפוארים אומרים, יש איזושהי בעיה שאני לא יודע.
אהה.
זה תמיד, אם הסיפור לא מסופר לזה התנ"ך, תמיד האדם יכול לומר, אולי יש משהו אבק, משהו מתחת, לפני השטח שאני לא יודע. אבל פה התנ"ך מעיד על העליות, שהוא ישתנה.
מה אתה עושה עם ילדים קטנים שמתים?
יש דעות שונות איך לפתור ילדים קטנים.
אז מה זו יש דעות? זאת אומרת שיש מישהו שכתב על זה משהו. אז זה כמו ספר, אז נכתבו על זה ספרים, נכון? נו, אז נכתבו על זה ספרים. למה שהתנ"ך ייגרע חלקו ולא יכתוב על זה משהו? כן? טוב, נתחיל. בפסוק, בעמוד 1118. נכון. את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמואל אחי הרם. אבי ארם, איפה זה כתוב?
אין בדיוק.
רגע, קודם כל, איפה זה כתוב? אחרי העקדה, יפה מאוד. זאת אומרת, כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ומיד אחרי זה מספרים לאברהם שעוץ נולד. נכון? שעוץ ובוז נולדו. מה רוצים להגיד לך בזה? רמזו לך על יוב באותה שעה. כלומר, המדרש אומר, זה אותה שעה שיוב נולד. זאת אומרת, יש ניסיון העקדה של אברהם, יש ניסיונו של איוב, זה בא להשוות אחד לשני. טוב, איש היה בארץ עוץ. מה פירוש המילה עוץ? מה? עצה, נכון? מה זה עצה? זה חוכמה. כלומר, זה ארץ החוכמה. האנשים האלה הם אנשים חכמים בארץ עוץ. איוב שמו. כשאומרים שמו, את המילה שמו אחרי השם, זה בצדיקים, נכון? וכשאומרים שמו לפני השם שלו, זה רשעים. זה כלל בתנ"ך, נכון? כן. מה? לא, לא, דווקא. לא, דווקא זה הפוך. הוא שמו מרדכי, ונבל שמו. דווקא הפוך. כן? לא, לא, אני מדבר על המילה שמו. זה שמו. טוב, לא זוכר כעת, טוב. והיה האיש ההוא תם וישר. האם גם היה חכם?
כן. כן? בגלל שישר זה המעלה, צדיק וישר, אנחנו אומרים שזה תמיד יותר, בדרך כלל זה יותר, דרגה יותר גבוהה וגם חכם.
ישר?
הוא גם דואג לעזור.
אז זה מידה מוסרית. הוא ישר, אז הוא מוסרי. מי אמר שהוא חכם? אתם פירושו שהוא חכם? לא פשוט. הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, שלא כתוב שאיוב היה חכם.
אצל מי כתוב שכן היה חכם אצל אברהם?
על שלמה, למשל, כתוב שהיה חכם? כן? שלמה כתוב שהיה חכם? מה? נבון, כתוב. דוד כתוב שהוא נבון? נכון?
ועל משה?
לא ברור לך. משה? כתוב, כן, מה ש... בכל ביתי נאמן הוא.
לא, נאמן זה דבר אחר.
לא, בכל ביתי שהוא מבין, במראה ולא בחידות, מה אתה?
לא, זה לא הוא, זה...
זה אני רואה, נו.
זה לא ברור שהוא חכם.
מה?
זה לא ברור שהוא חכם.
מה?
זה לא ברור שהוא חכם.
ליוב?
למה?
יוב? למה ברור לך שהוא חכם?
לרב הסביר, שהספר הזה הוא...
השאלה מי הנותן? האם זה יוב? או שזה החברים שלו?
לא, הוא עונה להם.
הוא עונה להם. השאלה האם התשובות... תראה, זה שהוא יודע לענות ושיש לו פה, משהו משהו, זה ברור. השאלה האם התשובות שהוא נותן מורות על חוכמה. הרמב״ם אומר, במורה נבוכים, לא כתוב שאיוב היה חכם, כי הוא באמת הוא לא היה. לא היה חכם. אומר הרמב״ם, כי אם היה חכם באמת, לא, מעולם לא היה מקשה את כל הקושיות שהגשה, כי כבר הייתה לו תשובה. נכון, אם הוא היה חכם כמו הרמב״ם, הוא מעולם לא היה שואל את כל השאלות שהוא שאל, כי הוא היה ממילא מקבל את כל התשובה. לכן הוא אומר, לא צוין איוב בחוכמה. זה דבר. מה? אז אומר הרמב״ם שלא היה קורה לו כלום. אם הוא היה חכם, הוא לא היה מתלונן. הוא מסביר למה. הרי מה קרה לי איוב? הרמב״ם אומר דברים שקשה לשמוע אותם, תראו מה שהוא אומר. הוא אומר, יש אדם שלקחו לו את הכסף שלו. אז מה קרה? בסך הכל לקחו לו רק את הכסף. אבל מה? גם לקחו לו את הבריאות. נו, בסך הכל זה רק הבריאות. אחר כך לקחו לו את הילדים שלו. נו, בסך הכל זה רק הילדים. כן? כך אומר הרמב"ם. כלומר, אבל אם נשארה נפשו שלמה, ודעת אלוהים שלו נשארה ללא פגע, אז זה נאמר, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? לכן אומר הרמב״ם, אם איוב היה חכם במובן האמיתי, העמוק של המילה, לא רק אינטלקטואל. מה? אפשר לדעתו, אחרי כל המקום. אז זה לא פשוט שהשתפשר לדעתו, ותראו מה שכתוב כאן בפרק א', פסוק... פסוק... רק רגע, פסוק לא, בפרק ב' אם זה כך כן, בפרק ב' פסוק 6 ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך, רק אך את נפשו שמור. אז אומרים המפרשים, מה זה שמור את נפשו? שלא ישתגע. כי אם הוא ישתגע מבנה המכות, אז את כל הטענות של איוב יהיו צודקות. כבר לא תהיה תשובה לטענות של איוב. אבל אם נשמרה נפשו למרות המכות, לכאורה אין לו מה להתלונן. כך אומר הרמב״ם. הגמרא אומרת על זה, גדול צערו של השטן מצערו של איוב. משל לאדם שאמרו לו לשבור את החבית ולשמור את יינה. כן? לך תעשה את זה. כן? כנראה שהוא הצליח השטן לשבור את החבית ולא לשפוך את היין. איך עושים את זה? יש לכם פתרון? לא, אומרים תשבור כשהיין בפנים. מה עושים? מקפיאים. בהקפאה. אתה מקפיא. אתה שובר את היין, מה? זה הפתרון. על כל פנים זה צער גדול, מה?
לא בגלל בוקר
זכוכי. זה כבר לא אותו יין.
מה אתה?
אחרי הקפאה זה כבר לא יין.
זה כבר לא יין, אתה אומר.
אבל אפשר להקשיב על הרמב״ם בסוף. הלא, דע שבסוף הוא חזר. זה מראה...
מה זה חזר? מה זאת אומרת שאיוב חזר בסוף? חזר בו או שקיבל תשובה? זאת השאלה. כלומר, לדעת הרמב״ם, הרמב״ם כשהוא מסביר את ספר איוב אומר שאיוב שינה דעה בסוף.
שינה דעה?
שינה דעה. זה לא ברור שחייבים להבין כמו הרמב״ם, אבל הרמב״ם לא סתם אמר את מה שאמר. כן? מה? שמה ש? גם לפני כן הוא האמין. לפני כן גם כן הוא האמין. כשחזר לקדמותו, לא, בכורה חזר, שינה דעה עוד לפני שחזר לקדמותו. כן, ככה הרמב״ם מדייק. כשאיוב אמר, על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר, זה עוד כשהוא עדיין חולה, ועוד לא חזר, לא רכושו ולא ילדיו.
אז הוא הפך להיות חכם?
כן, הרמב״ם אומר שהוא הפך להיות חכם.
מה גרם לו?
לא. לא פשוט, לא, אני צריך ללמוד. בסדר, אני רק אומר, לא, דברי אליהו, אמרו לו, דברי אליהו. נו, אז מה?
אחד מהם היו
כן, ברור. אז לפי הרמב״ם, איוב שינה דעה, ונצטרך להבין מה הייתה דעתו הראשונה, ומה דעתו האחרונה. אז במהלך הלימוד אנחנו נצטרך ללמוד את כל הדעות האלה, זה לא...
מה הקשר בין חוכמה למוסר? השאלות כאן המוסריות.
נכון.
ומה הייתה לרמב״ם
חוכמה? הרמב״ם אומר ככה, אם יש לך חוכמה, מה אכפת לך מהסבל העולמי? כמו שמשל מסופר פעם על רבי זושה, שהיה אדם שהיה לו הרבה ייסורים, ייסורים קשים מאוד. היה איזה אדם אחר שגם כן היו לו ייסורים, אמרו לו, לך לרב זושה, הוא אדם שמלומד בייסורים, הוא יגיד לך איך להתמודד עם הייסורים שלך. אז הוא הלך לרבי זושה, אמר לו, רבי, שלחו אותי אליך שתעזור לי, כי לי יש הרבה ייסורים. אמר לו רב זושה, כנראה טעו בכתובת, לי אין ייסורים.
סליחה, זה מאוד ככה, זה מאוד הסבר
חכיב.
למה?
משום
שלא מתו כל הילדים.
איך אתה יודע? אתה יודע איזה ייסורים היו לו?
אתה יודע מה עבר רבי יוחנן?
רבי יוחנן עבר לו דברים יותר קשים, כן?
מה רבי יוחנן
עבר? עבר כמו יום. כל רכושו עליו.
הוא נולד יפור,
נכון? לא יודעים, מה?
אבל מה זה שהחוכמה תבוא ותאמר לאדם, מה אכפת לך מכל שאר העולם?
נשארה לו חוכמה.
האם זה אכזריות נראה? לא, אז ברור. כאן שאלה שלך היא במקום. הרמב״ם לא אומר שצריך להיות אדיש למה שקורה בעולם. כן? אפילו בהלכות אבלות הרמב״ם כותב שמי שאדיש הוא אכזרי. כן? זאת אכזריות סטואיקנית, לא אכפת לי. מתים אז מה? כן? זה אכזריות. הרמב״ם אומר שבוודאי צריך להצטער ולהתאבל. כלומר, זה שיוב קורע את בגדיו ומתאבל על בדיו ומצטער מאוד וכואב לו בגופו, זה נורמלי. מה שלא מוצדק אצל יוב לדעת הרמב״ם זה שזה מהווה שערוריה מטאפיזית. כלומר, זה שיוב אומר זה סקנדל, זה לא צריך להיות. זה אומר הרמב״ם, הוא לא היה שואל שאלה כזאת אם הוא היה חכם, הוא היה מבין מה קרה.
גם שזו לא הוא היה אדם שכמו יתר בני אנוש, שהם חוטאים אין צדיק ולא חטא. אבל פה מדובר על אדם שבהחלט לא חטא אף פעם.
נכון, לא חטא, אבל יש דרך להבין. אבל אפשר להבין מה קרה לו.
אז לכן יש שערורייה, וצריך
להבין. לא, כי אם הוא החכם הזה כבר מקבל את התשובה. אנחנו מחפשים את התשובה למה איוב סובל, נכון? זה שאנחנו עדיין אין לנו תשובה, זה בגלל שאנחנו לא חכמים.
הרמב״ם היה חכם אחרי
שספר איוב
נכתב.
הרמב״ם לא טען שהוא חכם.
לא, הרמב״ם, שהוא מסתכל מלמעלה על איוב, הוא אומר שהוא לא חכם, הכוונה שהרמב״ם עצמו הוא חכם.
הוא חכם בגלל שהוא קרא את איוב, אז מה?
בגלל שהוא קרא את איוב.
אז מה? אז הוא חכם בגלל שהוא קרא את איוב. זאת אומרת, המחבר של איוב על כל פנים הוא חכם מאוד. ברור שהמחבר של איוב הוא מאוד חכם. והוא לימד חוכמה את הרמב״ם, נכון?
איוב בעצמו לא קרא ספר איוב.
נכון, ולכן הוא לא חכם.
השאלה
שנשאלת, אם יוב יקרא את ספר יוב, תאמין לי שהוא יחכם הרבה.
דבר בנפרד, תשמור את נפשך, שזה המעשים שלך, זה הרכוש העצמי שלך.
נו.
יוב יגיד, סליחה, לא. יש לי את הרכוש העצמי שזה הנפש, מה שסיפרנו עם החבית העיניים, אבל מעבר לכך, גם זה, כשאתה נותן ממני את כספי, אני רואה את זה כעונש. ופה אני חושב, יש הבדל בראיית העולם. הרמב״ם לא רואה את זה כעונש, ויוב כן.
זה נכון, מה שאתה אומר. זאת אומרת, יוב דן בשאלה הזאת, מבחינת שכר ועונש.
כן.
אז אומר, שכר ועונש זה לא בסדר, זה לא מגיע לי עונש כזה, לא מגיע.
הרמב״ם,
יש עוד היבט, יש עוד היבט. ליוב יש אשתו ויש ילדים וכל היינו, למה הם מתים? משום ששטן רוצה להתווכח עם השם?
לא, סליחה.
למה?
עשרה ילדים של יוב, זה, לכל אחד יש ספר יוב משלו. זאת אומרת, אפשר לכתוב 11 ספרי יוב, אחד ליוב, ועוד אחד לכל אחד מעשרה ילדים. ואז השאלה תשאל על כל אחד, על גורלו הוא. ברור? אנחנו עכשיו לא דנים מה הגיע לבנו של יוב שהוא מת. אנחנו שואלים מה הגיע ליוב שמת בנו. זה משהו אחר. עכשיו, השאלה, אז בעצם הרמב״ם יגיד, שאלת השכר והעונש, נכון, לא נפתרה פה. השאלה היא למה היא כל כך מטרידה את יוב? למה מה שמעניין אותו זה שאלת השכר? בעוד שיש לו החוכמה, אז מה אכפת לו?
זה לא
עניין
של השקפת עולם.
ודאי שזה עניין של השקפת עולם. אז הרמב״ם קורא להשקפה הזאת חוכמה. יפה. כלומר, הרמב״ם לא אומר שיוב אין לו IQ גבוה. ברור שליוב יש IQ משהו משהו. רואים גם את הסגנון, את מה שהוא אומר, זה דברי חוכמה, בוודאי. אבל...
מה זה חוכמה?
לא, זה אינטלקטואלי. זאת אומרת, ברור שליוב יש יכולת ניתוח, הוא יודע לענות וכו'.
אבל מה אין לו לפי רמב״ם?
אין לו את השקפת העולם הנכונה, וזה נקרא שהוא לא חכם. מה אתה אומר?
מה
שירתך? זה חוכמה אצל רמב״ם. זה צריך לקרוא את ספר יוב. מה זה החוכמה? זה דעת אלוהים. שזה גם כן לא מספיק ברור, מה?
זה התשובה של
יום,
ברגע שיש
לו
דעת
אלוהים, זה מה שהרמב"ם אומר, יפה. מה? עכשיו, לצורך זה תסתכלו בבקשה. בפרק, נכון, בבקשה. נא נסתכל בעמוד 1149. זה בפרק למד ח', פסוק א'. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עצה במילין בלי דעת? אזור נח גבר חלציך ואשאלך ואודיעני. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליוב, שלום יוב, באתי לדבר איתך אחרי שאתה עושה כזה סקנדל. אז באתי לשאול, במקום לענות על השאלה שלך, באתי לשאול אותך שאלות. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לשאול את יוב שאלות. שאלה ראשונה, איפה היית ביסדי ארץ? הגד עם ידעת הבינה. שאלה שנייה, מי שם ממדיה כי תדע? שאלה שלישית, או מי נתה עלי הקו? שאלה רביעית, על מה עדניה עוד באו? חמש, או מי ירה אבן פינתה? ברון יחד, בכוכבי בוקר והירו כל בני אלוהים. בקיצור, הוא שואל אותו הרבה מאוד שאלות. אם תשימו לב, הוא שואל אותו 50 שאלות. כנגד 50 שערי בינה. 50 שאלות בדיוק הוא שואל אותו. פרק מבט פסוק א', לא, פסוק ה', זה יוב. בתשובה של יוב לקדוש ברוך הוא אומר, לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני רעתך, על כן נמאס וניחמתי על אפר ואפר. מה יוב הבין כאן? שדרך הייסורים האלה נפתח אצלו צינור של דעת אלוהים. אז הוא אומר, אז אם ככה, אז כל זה היה כדאי, אז כבר אין לי קושיות. אבל דרך מה נודע לו האלוהים? דרך שאלות, לא דרך תשובות. נכון? זאת אומרת, שזה תואם את דת הרמב״ם, שברגע שהוא השיג את החוכמה, ממילא כבר שאלות לא היו לו. בסדר? מה? כן.
לפי הרמב״ם, גם אברהם אבינו, ששאל את השם, השופט כל הארץ,
לא יעשה משפט.
לא יעשה משפט, הוא אין לו חוכמה, משום ש...
נכון. עד שהוא קיבל תשובה. חסר לו חוכמה. כל שאלה זה היה דרך חוכמה. כשאתה שואל שאלה, או כשאני שואל שאלה, בעצם תמיד אני נעדר חוכמה, אם הייתה לי החוכמה, הייתה לי כבר את התשובה.
לא, להתך, לשאול שאלה נכונה זה סימן של חוכמה.
לא, של שכל, זה סימן של שכל. חוכמה יקרא ידיעת האמת. זה הגדרה של חוכמה אצל הרמב״ם. פשוט שאנחנו משתמשים במילים, אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו מתכוונים. כי אם לא, אז אתה תגיד הגדרה אחת, אני אגיד הגדרה אחרת, לא נבין אחד את השני.
בכל זאת,
לאורך כל איוב הזה יהיה לפי הרמב״ם, זה משהו
אחר. לא, אנחנו לא רק נלמד לפי הרמב״ם, אבל הרמב״ם נותן פה איזה כיוון חשיבה מעניין. אנחנו נעמיק אותו אחר כך. כן.
סליחה. בכל זאת, כלי חוכמה של אדם, שיש באדם, הוא נפח שלו מוגבל. הוא לא יכול לכלול כל האמת האלוקית, משום שהיא אינסופית, ואדם הוא בכל זאת, אם הוא אינסוף, אז הוא אינסוף בסדר גודל קטן יותר מ...
נכון, נו, so what?
אז לכן, לא לכל שאלה של בן אדם יכולה להיות תשובה. זאת אומרת שזה לא בדיוק נכון מה שאמרת.
אבל יכולה להיות לו חוכמה מאת השם. כלומר, חוכמה מאיתו היא מוגבלת, חוכמה מאת השם היא נכונה.
אבל אי אפשר להגיד על אדם שמה שחסר לו רק חוכמה מהשם שהוא אינו חכם.
כן, כן, זה צודק שמדובר על התמודדות עם שאלת הסבל. בשאלת הסבל אתה צריך חוכמה מאת השם, דווקא. ואם אין לי את זה, זה נקרא שאינני חכם. נו? כן. לא. ההפך. נו.
לשם
הלבים
ולשם
הרכוש ועוד שמות. נכון, נכון, נכון. שאלה גדולה. תשובה. הרמב״ם לא אומר שכל זה לא שווה כלום. גם איוב לא אומר שזה לא שווה כלום. הוא אומר שאין פה שערוריה. זאת אומרת, אם מה שעבד לו זה רק הרכוש והילדים, עדיין אין טענה אבסולוטית מבחינה מוסרית נגד השם. זה מה שהוא טוען.
אבל מה זה דבר? זה מה שיש לאדם.
לא, יש לו עוד דברים. יש לו גם דעת אלוהים. מה שהוא אומר? יש לו גם דעת אלוהים. ואם היה לו דעת אלוהים, על זה למה? דעת קנית, מה חסרת? נכון, צריך להשקיע רק בזה, ומתוך כך יש משמעות לזה שיש ילדים ורכוש ובריאות וכו'. אבל אם אין דעת אלוהים, אז בשביל מה צריך ילדים ורכוש ובריאות? אם יש דעת אלוהים, כל זה שווה. זה בדיוק כבר ההפך מה שאת אומר. אם יש, אם ידעת את השם, אז כדאי לחיות. אז זה מה שאמר לו, מה שאמר משה בפרשת וילך. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך על האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, אם באמת אתה רוצה לדעת את השם, אז כדאי באמת שתחיה. מובן? ההפך. מי שיש לו דעת אלוהים, אז כדאי שיעסוק בקריאה ורבייה. כתוב, הנוי והכוח והחוכמה והבנים נאה לחכמים ונאה לצדיקים, נכון? מה? זה משנה בסוף אבות. שהנוי והכוח והחוכמה והעושר והבנים נאה לחכמים. נכון? סימן שאם לא חכמים, חבל שיש לו נוי ועושר ובנים, נכון? טוב, אבל בואו נגיע, אני רואה שאין זמן עכשיו, יש עוד הרבה מה לדייק בפסוק הראשון, זה רק הפסוק הראשון, יש לנו כל ספר יוב כדי להתווכח, בסדר? טוב, כל טוב.